גוף. אני אומרת לך, תבחרי לחיות. יש דברים בעולם הזה ששווה לחיות עבורם. תינוקת מתגלגלת במורד המגלשה. ילדה בת 5 שלומדת לקרוא לראשונה, דגדוג. חמאה מרוחה הלחם, נדיבות, ספרי שירה, בית רחוץ היטב. לנו הנשים יש דרכים סודיות להפעיל על משאלת המוות. אני לוחשת לך שכל יום זו בחירה מחודשת. אני נוגעת באור ידייך ואומרת לך שכל תאי האור ההם התחלפו. אני אומרת לך, הגוף שלך חדש. אני צועקת, שכח גוף, למד אותה לרצות. יש לה בשביל מה.
שלום, ברוכים הבאים וברוכות הבאות לברית מילה, תוכנית חקירת משוררים. שיחות, לפעמים זה גולש לחקירה. אנחנו בכאן תרבות, 104.9, 105.3, אני שלומי חתוק, מראיין את המשוררת שלומית נעים נאור על ספרה חדש, הדברים שאנחנו לא מדברות עליהם. חדש, נכון, יחסית, כמה חודשים, זה ממש מהתנור.
זה ממש מהתנור.
במונחים שלנו זה...
לגמרי, יצא ביום לפני ראש השנה.
אוקיי.
אנחנו עכשיו ככה תחילת כסלו, אז זה ממש ממש זה. אני לחצתי על על המוציא לאור, על דוד גוצמן מהוצאת פרדס. לחץ פיזי לא מתון באימייל, דוד, מה קורה? אני רוצה שזה יצא לפני סוף שנת תש"פ.
אוקיי.
והסברתי לו למה. כי הספר הגשתי אותו להוצאה בספטמבר 2019. והוא נדחה, כי חיכינו לפרס, והפרס לא הגיע, ואז נדחה, ואז קורונה. והרגשתי שאני רוצה לסיים עם זה, שכדי להתחיל שנה חדשה, אני צריכה שהספר יצא לאור. עם הספר הראשון, הוא יצא לאור, ובאותו שבוע הריתי. והיה לי ברור שהדברים האלה קשורים. והרגשתי שאני רוצה לסגור את השנה, ושהספר יהיה בחוץ.
אוקיי, אנחנו נדבר על הדברים האלה, הם באמת... קודם כל, נוח לדעת שאתה לא משורר היחיד עם הסריטות, של מתי זה אמור לצאת ואיך ולמה, ומה זה מונע, ומה זה יכול לקדם. נתחיל בשיחות חולין, למרות שכבר השיר שקראת בפתיחה היה בו איזשהו גונג מאוד מאוד יפה, מאוד, מאוד נוגע ללב גם, עם הומאז' כמעט הפוך, אפשר להגיד, לשיר מאוד מאוד ידוע של קוואפיס. אבל לפני זה, מאיפה את באה אלינו? מירושלים, נכון?
אני מגיעה מירושלים, גדלתי ברעננה, אני בת 46, אני נשואה, יש לי 3 בנות, ומאז הלימודים, הגעתי לאוניברסיטה העברית ללמוד ספרות ופילוסופיה, ונשארתי בירושלים, למעט 3 שנים שהייתי בשליחות בלונדון. אז ככה...
ירושלמית כמה זמן?
רק 26 שנים, בניקוי 3 בלונדון, אבל כן. גם שם, כשהייתי חוזרת הביתה, גם הייתי חוזרת לירושלים, אז אני כבר...
ירושלים נושא טעון בדרך כלל, הוא לא מופיע יותר מדי בספר, אני חייב לומר.
הוא הופיע קצת בראשון בשיר פה ושם, ואני חושבת שהספר השני הוא התכנסות פנימה לתוך הגוף.
כן, כן, הגוף והבית והמשפחה. אבל אני חייב לשאול, איך זה לגור בירושלים בתקופה הזו, בימים אלה, בשנים אלו?
עכשיו זה בסדר, כלומר, הקורונה עם כמה שנוראית עדיפה פי אלף מימי הפיגועים, או מהאינטיפאדה, כלומר, אין לי חשש שאני יוצאת מהבית. האיש שלי פעם עבד בכיכר ספרה, ומחת כשאת אומרת לו, ניסימי, מה קורה? היה פיגוע בכיכר שכם. הוא אומר לי, זה רחוק, זה 2 רחובות מאיתנו. אז היום זה קורונה, יש קורונה, הכל מסוכן.
אבל זה כבר הבית שלך? ירושלים היא הבית שלך?
ירושלים היא הבית. ירושלים גם, אני מתגעגעת לירושלים שלפני הקורונה, לבתי הקפה שלי, לראות אנשים, ללכת לקולנוע, לערבי שירה. וזה מעניין, כי עכשיו רואים אנשים בהליכות על פארק המסילה. זה יפה בירושלים, של פארק המסילה, אני רואה לא רק את אחי האשכנזים שגרים במושבה הגרמנית, עמק רפאים ובקה, אלא גם בית צפפה. וגם הקטמונים, ופתאום יש מקום כזה, איזשהו עורק פנימי נסתר בלב ירושלים, שאשכרה נמצאים בו באיזשהו הליכה או ריצה וביחד.
כן, השתנו הרגלים, מעניין איזה באמת, מעניין איזה הרגלים השתנו. אז אנחנו באמת נדבר על המקומות של ההתכנסות, אבל אני חייב להגיד דבר ראשון, קודם כל, את הדבר אולי הבולט ביותר, בעיניי לפחות, את שוברת סטריאוטיפים מבחינת מה הייתי מצפה ממשוררת ירושלמית דתייה, או מסורתית, או מילים שהייתי מצפה שהיא תגיד, נושאים שלא הייתי מצפה שהיא תיגע בהם באופן... ואני חייב לומר, זה לא פרובוקטיבי, זה בוטה, אבל זה לא פרובוקטיבי. זה פשוט אומרת, ואני מניח שהשם של הספר באיזשהו מקום קצת אולי עונה לי על השאלה, אבל באמת בתוך כל הנוף של ספרי שירה, בואי נאמר, יש משורים שאתה מצפה מהם לדבר בשפה מסוימת, ויש משורים שאתה פחות מצפה. לא בקטרה, אני דווקא אוהב את זה, אולי אנחנו גם נדבר על זה, למה, איך זה מופיע שם פתאום, דברים שקשורים במיניות, במשקל גוף, כמה הבדידות קשה. אני לא מדבר על בדידות, כולם כותבים על הבדידות, אבל כמה היא קשה, והיכולת לשרוד בגפך תקופה ארוכה, ושוב מיניות, ששוב מפציעה. ועל הכביסה, אני חייב לומר, על הכביסה אף אחד לא דיבר בכזאת, בכזה מטען, אבל אנחנו נגיע לכביסה בסוף.
את הכביסה תמיד נושרים לסוף, לא?
כן, כן. את הכלים.
את הכלים, את הכביסה, את המלוכלכים של התת מודע שאנחנו לא מטפלים היום אף פעם.
אז השפה הזאת, בעיקר נגיד, הנושאים שהזכרתי קודם, חשבת על זה באופן מודע, את התלבטת, אז זה היה מין, אין שאלה פה בכלל.
אני חושבת שהספר זה, הספר הראשון, 17 שנים כתבתי אותו. כלומר, היו שירים ש...
כן, ספר הראשון הוא תמיד עשרות שנים.
הוא עשרות שנים, הוא 17 שנה, ובאמת, הוא סיכם איזושהי תקופה שבה התמקדתי במחלה של אבא שלי, בהתמודדות עם האבל, ברווקות, בהורות טרייה. והגעתי לבית ספר למנהיגות חינוכית מנדל. ואחד הרגעים הקריטיים היה שאריאל הירשפלד, פרופסור אריאל הירשפלד, לימד אותנו שירה. עכשיו, הוא היה מורה שלי לשירה בתואר הראשון. והוא לימד שירה, ופתאום אני רואה שהוא רואה הכל. הוא עושה סוג של MRI, רנטגן, איזשהו... הוא רואה הכל, הוא רואה את הנשמה של המשורר. וכמה חודשים קודם קיבלתי פרס, שהוא היה יושב ראש ועדת הפרס של פרס הליקון, על שם רמי דיצני, ואני... פתאום אני מבינה, רמי דיצני, פתאום אני מבינה שהוא קרא את השירים שלי והוא יודע הכל עליי. וכל שיר שאני אכתוב מפה והלאה, הוא ידע הכל עליי. וזה הכניס אותי לשיתוק, ולא יכולתי לכתוב, וניסיתי לכתוב, והשירים הכי גרועים עולים כשאנחנו ממש מתאמצים לכתוב. ואז הבנתי שאני צריכה פשוט לשחרר ולכתוב, והייתה לי איזו שיחה איתו, שלא סיפרתי לו על החלק הראשון, אלא על החלק השני ש... הרבה שנים לא כתבתי בגלל לאה גולדברג, כי היא כבר כתבה הכל, והיא כתבה את זה כל כך יפה, ומה, אני באמת לא יכולה להוסיף על מה שהיא כתבה. ואני לעולם לא יהיה לאה גולדברג, ואני אהיה משוררת טובה דייה. וכדי שאני אהיה משוררת טובה דייה, אני צריכה לכתוב את מה שאני חווה. ואני חושבת שבגלל שאני נמצאת בשהיא הצטלבות של זהויות, של אישה דתייה, פמיניסטית, בירושלים, פמיניסטית גם רדיקלית, שהרבה דברים אני מציבה עליהם סימני שאלה, וזה גם הבית שגדלתי בו, של אבא שלי היה, הוא למד פילוסופיה, הוא היה דוקטור לפילוסופיה, וגדלנו ככה עם להטיל ספק. ואמא שלי בכלל הייתה בחורה חילונייה, והוא היה דתי, וגדלנו בבית שהוא לא הבית הטיפוסי של הציבור הדתי-לאומי. וגדלתי עם להטיל ספק, ובאוניברסיטה זה התחזק, ואני מרגישה ש... שהדברים שאני רואה בפוזיציה שאני נמצאת בה, הם אולי הם שונים. והשירים לא נכתבים במאמץ, הם נכתבים בכאב. אני חושבת, פעם אגי משאול דיברה על התדר של הכתיבה. ואצלי הוא יושב ליד התדר של הבכי. הוא אחד ליד הבכי.
מעניין, ליד התדר של הבכי. אני מראיין לא מעט משוררים דתיים בתקופה האחרונה, כי יש איזו תנועה מאוד, מאוד משמעותית. ואפשר גם לראות את המגוון. אני חושב שכשבעצם הפעולה האמיתית היא באמת לראות את המגוון, ליצור את המגוון. לא כל הדתיים אותו דבר, בדיוק כמו שלא כל אנשים או כל המזרחים. אז זה כאילו הגילוי הגדול, כן, אני מעט ציני ואירוני, אבל אלה החיים, זה הגילוי הגדול בעצם של להכניס את כולם תחת אותה מטריה, זה פתאום לגלות את המגוון הזה. ואת אומרת, אצלך היה ספק. יש לך גם שיר על אלוהים, לא פשוט.
לא פשוט.
יש חדרים שאלוהים לא נמצא בהם.
כן.
את רוצה לקרוא אותו?
אני אקרא אותו.
אוקיי. בית דתי-לאומי, את אומרת? כאילו, מפדל? זה
לא, לא מפדל, זה ביתר. סבתא שלי הייתה חברת כנסת מחירות.
שמה?
אסתר עזיאל נאור. וחירות ומפדל היו מנוגדים פעם. פעם זה היו תנועות הפוכות, כי מפדל הלכו עם מפלגת העבודה. הם תמיד היו בקואליציה. ואת חירות צנעו, כי זה היה בגין, אז זה היה האתוס שלנו, לא היינו בית של מפדל. הלכנו לבני עקיבא, אבל היו נקודות שזה לא יסתדר, כלומר...
קדימה, תקראי את השיר הזה, כי אני רוצה לשאול אותך כבר, יש לי שאלה שעומדת על קצה הלשון.
הבית של אלוהים. אמר רבי יצחק, מניין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין. ברכות וו א'. יש בתים שאלוהים לא נכנס אליהם, למשל גרדה. רק אמג'ד המרדים והמנתחת היפה והאחות שמרחמת וחומרי ההרדמה. אלוהים לא. אלוהים לא נכנס לאונקולוגית, לא לאונקולוגית ילדים, ולא לאונקולוגית בית. החדר מצד ימין ליד החלון. הוא יודע שיגורש. חבל, 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 נצעק לו. לך מכאן, תליין. ג' אלוהים מתחבט בדלתות מחלקת הפוריות. אם הטיפול יצליח, זה בגלל הפרופסור. אם הטיפול נכשל, זה בגללו. מה לו ולסימנים הכחולים על הבטן ועל הזרועות? דלד. בתפילין של אלוהים מופיעה מילה אחת. סליחה.
אני לא יודע למה, זה מתחבר לי פה, אולי אני מגזים קצת לפמיניזם, אבל אני, כאילו זאת השאלה, זה איזשהו מקום שאולי גם, כי מתייחסים אל אלוהים כזכר, נכון? מתייחסים אליו כזכר.
אלוהים זה זכר, ואני לא כותבת בתור משוררת דתייה או משוררת פמיניסטית, אני כותבת בתור שלומית, שזה כל המכלול הזה. והשיר הזה נכתב כשלמדתי את מסכת ברכות, ויש שם סוגיה בגמרא, מה כתוב בתפילין של אלוהים? כאילו, אלוהים מניח תפילין, והנה פסוקים שמראים, והשאלה, מה כתוב שם? ובאותה תקופה הייתי בטיפולי פוריות, ואבא שלי נפטר מסרטן, ואמרתי, רבק, כאילו, אלוהים צריך מתישהו לבקש מאיתנו סליחה. אנחנו מבקשים סליחה כל הזמן, הוא צריך גם לבקש מאיתנו, איפה הדיאלוג עם אלוהים?
החבר שלי פעם אמר לי את זה, אבל הוא לא היה דתי. כשאדם דתי יגיד דבר כזה, זה... שמבעיתי, הייתי דתי. עד גיל 16 או 17, משהו כזה, מכיר את העולם הדתי. יש שם הרבה פחד, יש שם הרבה פחד, ויש שם הרבה יראה. ויש שם הרבה כבוד, ויש הרבה גבולות, דברים שאתה אומר, דברים שאתה לא אומר. הפריצת גבולות האלה, אם הבנתי מתשובה שלך קודם, היא קשורה בעצם לחינוך של המשפחה, או שהוא משהו שאת יכולה להגיד, אוקיי, יש לי כל מיני תחנות בחיים?
זה גם תחנות בחיים, זה גם בתור אימא, אני גם מבקשת סליחה מהבנות שלי, והאיש מבקש גם סליחה מהבנות, ובתפילות זה אבינו מלכנו. והדימויים האלה של אב ובנים, כרחם אב על בנים, יש פה קשר, אם זה קשר הורי, הורי יכול לבקש סליחה. אז נכון שלפני 300-400 שנה זה לא היה קורה.
זה יפה.
אבל היום אנחנו בדיאלוג, היום אנחנו גם בחינוך.
יפה.
אני עובדת הרבה עם בתי ספר, אנחנו במקום אחר, אנחנו מדברים על חינוך דיאלוגי, על המורה שמבטר על הסמכות שלו, גם אלוהים צריך לבטר על הסמכות שלו, כדי שיהיה לי קשר איתו.
זה יפה, מה יש לי להגיד? את רוצה לקרוא איזה שיר שתבחרי ונצא למוזיקה?
קדימה. אני אנסה למצוא משהו קצת יותר מתוק.
כן, משהו כמו המשקפיים, הפרחים הברודים עליהם, שאתם לא רואים, אבל אני אתאר לכם אותם.
הגיל הרך, למעיין מרים. קשה שלחם לא אוהבת, קשה לפשוט חולצה לבד. חרוזי פלסטיק אוהבת. רוצה לנסוע באונייה, ולהיות גבוהה כמוך, אמא. הנה אמא, תראי. פירורים של שמש, שולחנית, מזגנית ומסחבה. את בונה את עולמך ביתי מאלף בית של אהבה, ביצה רכה, גינה אחר הצהריים ומקלחת ארוכה. אני רוחנת אלייך. מה את רואה? הזמן הרך הזה שלך.
סוזן takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counter, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
שלום, ברוכים השבים והשבועות לברית מילה. כאן תרבות 104.9, 105.3. לשלומי חתוקה, ממשוררת שלומית נעים נאור, הדברים שאנחנו לא מדברות עליהם. וזה מה שאנחנו רק עושים פה, רק מדברים על דברים שלא מדברות עליהם. או לא מדברים עליהם, אני יכול גם להזדהות עם חלק מהם, אבל לא עם הכל, כן? הפרק הפותח נקרא שאריות, והוא הפצצה של מבוכה, הייתי אומר, בשביל הקורא. גם בשבילך? גם בשבילך?
לא.
אוקיי, אוקיי. אבל בעיניי זה סימן טוב. בעיניי זה סימן טוב. אני אקריא את השיר? את מרשה לי להקריא שיר?
בטח, אוקיי. שמחה.
נשים רזות. על מה מניחות נשים רזות את מותניהן? איך מתארגנות אצלן עצמות האגן? מה מקבע אותן לאדמה אם לא כוח הכבידה? איך נאחזים בהן? למה החולצה נצמדת? איך הן יושבות? איך הן עומדות? איך הן הרות? איך הן מתמודדות עם בשורות רעות? אני לא בטוח שאני צריך להקריא את זה. תקריא את זה את. תקריא את זה את.
נשים רזות. על מה מניחות נשים רזות את מותניהן? איך מתארגנות אצלן עצמות האגן? מה מקבע אותן לאדמה אם לא כוח הכבדה? איך נאחזים בהן? למה החולצה נצמדת? איך הן יושבות? איך הן עומדות? איך הן הרות? איך הן מתמודדות עם בשורות רעות?
כשאני קורא את השיר הזה וחושב באמת על הסוף שלו, אני מרגיש את הגוף. אני מרגיש את הגוף. באיזשהו מקום אירוני ומצחיק, אתה פתאום אתה באמת קולט שההתמודדות היא תמיד בגוף. זה לא משנה אם יש לך גוף דקיק או גוף חטוב או גוף שמן, הגוף יזכור, הוא יזכור.
הוא יזכור את זה. הוא יזכור. כל פעם שאני מקריאה את השיר הזה, אני מרגישה שהברכיים שלי יותר כבדות, שהגוף שלי נמשך למטה.
כן. השיר הזה באיזשהו מקום מטשטש את ההבדלים בין הגופים.
זה מאוד מעניין. יש נשים רזות שזה הופיע בפייסבוק, ואישה אחת קבוע כותבת לי שזה לא בסדר, שגם לנשים רזות יש בעיות עם הגוף שלהן. והתשובה שלי נכון, יש להן. אבל הן אף פעם לא עומדות לשיפוט יומיומי על זה שהן רזות, לעומת האישה עם עודף המשקל, שתמיד מסתכלים עליה. ואם אנחנו רגע אחד מאמצות את המבט השיפוטי והוועדת חקירה על הנשים הרזות, פתאום עולות שאלות של איך, 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 איך. כלומר, לי יש שלוש בנות, והעובדה ששלושתן יכולות לשבת עליי בניחות, זה נחמד, זה יתרון. אם הייתי מאוד רזה, זה לא יכול לעבוד. אבל לעומת זה, כאילו, איך הן מתמודדות עם בשורות רעות? כשלי רע, אני אוכלת. אז כאילו, מה הן עושות?
זה חשוב, כן.
מה המנגנון שלהן? איזה מנגנון יש להן לתעל את זה? וגם בגדים צריכים איך זה עובד אצלם? כשהייתי בלונדון, אז התאמלתי בחדר כושר, כלומר, הייתי רשומה לחדר כושר כדי לא להתאמל. ובפעמים מעטות שהלכתי, הייתי שם, ושמתי לב שלבריטיות אין מותניים. וזה נורא סקרן אותי, כאילו, איך זה לחיות בתור אישה בלי מותניים? כאילו, איך זה עובד? איך את מתלבשת? ואז הגעתי לאוניברסיטה, והייתה לי מרצה מאוד מאוד רזה, ואז אמרתי, רגע, כאילו, והייתה מהרזות האלה שיכולות לשבת ולעשות כזה בייגל עם הרגליים, כאילו, לפתל אותן, וזה נראה לי מאוד מסקרן, כאילו, איך הגוף שלהן מסתדר, איך העצמות שלהן מסתדרות. ואני חושבת שהכעס שאנשים הרזות חוות, שהן קורות, או האישה הרזה היא, לעומת התחושה של נשים מעודף משקל, של וואלה, כאילו סוף סוף, הנחת העבודה שעודף משקל זה הנורמטיבי. על זה לא שואלים שאלה.
כן. קשה היום להאמין, קשה היום להאמין. אני אומר פה באיזושהי הערת שוליים, אבל גם התפיסה של הגוף היא מאוד 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 תרבותית. היא תלוית תרבות בצורה קיצונית. אני, כשעסקתי בפרסומות בייצוגים של בהירים שחומים, הבהיר הוא נתפס אוטומטית כזה שאתה רוצה למשך אליו, כשבעצם זה הכל התנאיה. אם כל היום עשינו פרסומות ילדים שחומים, התנאיה הזאת השתנה מאוד מהר. ולאנשים קשה להאמין שזה קשור גם במשקלי גוף, שזה same, יש תרבויות שבהם דווקא גוף שלם ומלא היה. אבל היום בתרבות שלנו, אנשים גוף מלא, הם אלה שצריכים להתמודד קצת עם זה, למרות שאני חושב שלאט לאט מתחילים גם לשנות את זה. אני חושב שהשער של ווג אולי בחול, אם בשער היו שם נשים בעלי משקלים שונים. לא, מן הסתם גם גברים מתמודדים עם זה, אבל מרח שנשים, ואת שמה את זה לנשים קצת יותר קשה, גם רווקות בשיר הראשון שם, שאת פורטת לא רק את הרווקות, אלא התמודדות בעצם מאחורי הקלעים עם מה שנראה לפעמים כמו הערות לא מזיקות.
יש איש מתוק מאוד, בבית כנסת של הורים שלי ברעננה, איש כן. מתוק מאוד, שכל שנה אומר לי, בקרוב אצלך.
כן, שזה נשמע נעים, אבל זה לא נעים.
שהיו שנים שלא הגעתי לבית כנסת ברעננה, כי לא רציתי לפגוש אותו, ואת האכזבה שבעיניים שלו, שגם השנה זה לא קרה. שהשנה נשמע בשורות טובות, שתהיה לך שנה טובה. שהוא טובה, הוא מתכוון שתתחתני כבר.
כן. ממני התיישו כבר הדודים באיזשהו שלב. הם כבר רצו ילדים, כבר אמרו, עזוב חתונה, תן לנו
מי שצריך, מי צריך, רק זה, אבל כן.
יש לי הרגשה שכשכתבת את השירים האלה, את רצית גם לא רק לפרוק את מה שיש לך לפרוק, אלא גם שאחרות, אולי גם אחרים, אבל בעיקר אחרות יוכלו גם להרגיש שהן לא לבד שם. אני מניח שאנחנו עושים את זה הרבה בשירה לפעמים, או שלא, כי מצד אחד זה כפול, יש את האישי שלנו, מצד שני, אני לא יכול לחשוב על כמה זה טוב יעשה לאנשים אחרים לקרוא את זה.
אני חושבת יש לי איזה שתי תשובות. אחת, שהשירה שלנו זה הרישומים על קיר המערה. כלומר, זה מה שנשאר מהתקופה הזאת הלאה. ולכן דברים שאני רואה סביבי ושנוגעים בי, אני רוצה שישארו בתור איזשהו תיעוד.
ועדות. למה שעברת באמת.
למה שעברתי באמת. כי הדברים האלה עברת אותם באמת. זו תשובה ראשונה. תשובה שנייה, יש לי חברה שהיא פסיכולוגית, ויום אחד המטופלת מגיעה אליה לקליניקה ומגישה לה את ספר השירה שלי, את הספר הראשון. ואומרת לה, עמודים זה וזה וזה וזה, אני לא יכולה לדבר על זה, אבל ככה אני מרגישה. והחברה פסיכולוגית קשה לספר לי את זה, ומאוד התרגשתי מזה, כי זה נותן באמת אפשרות לדבר על. כי ברגע שמשהו מופיע בתרבות בתור ייצוג, הוא כבר לא שייך לאדם פרטי, הוא כבר מסמל משהו שקורה במעגל יותר גדול, ואחרים יכולים להזדהות איתו. ואנחנו יודעים מכאן שככל שזה משהו יותר פרטיקולרי, הוא גם יותר אוניברסלי. והידיעה שהצלחתי לא רק לדבר את הכאב שלי, אלא גם כאב של אחרות ושל אחרים, אני חושבת שגם גברים שחיים לבד, זה לא פשוט. אז יש הרגלים, ויש דרכים להתמודד עם זה, ויש דרכים למסך את זה, אבל עדיין יש את הכאב. וברגע שיש שירים שנוגעים בכאב הזה, ועושים איזשהו מהלך שמאפשר איזשהו עברור, זה תנועה שהיא בריאה. ואני חושבת אם יש איזשהו משהו אחד שלמדתי מהקורונה הזה, שאנחנו לא בוחרות מה קורה לנו בעולם, אנחנו בוחרות איך להגיב לזה. והדרך שלי היא להגיב בחמלה, והתנועה שאני מבקשת השירים שלי יעשו בעולם, זה של חמלה, של הנה, שאנחנו לא מכירים את האנשים מולנו, אבל יש להם שק של כאב, ולנו יש כיסים של חמלה לרפא את השק כאב הזה שיש להם.
שיר?
שיר. אולי אני אקריא את השיר הראשון שככה התייחסנו אליו. ומה אעשה עם כל שעריות השבת של הרווקות? ארוחות שבת של יחידה, כלימיש כוח לשוק הבשר הזה. כבר עדיף לעמוד לבד לקידוש על יין מלוח דמעה, או לישון את כל הזמן הזה, איפה אני בעולם, איפה? מה אעשה עם כל שעריות הגוף המסרב להתנחם? הגבולותיו לא מוכרים ואין אור שיגן מהבדידות הפושה בבשר, ואין מי שינחם והאור מתבלה. מי שידע אותי לא ידע כמה יפה הייתי. ומה עם שריות החגים של הרווקות, הבריחה להודו, למדבר, לאומן? רק לא להיות זאת שלא התחתנה, ואיך כל ימי החג הומרו לעיסה של בצק מטוגן מתוק ולח מדי. ומה אעשה עם שריות המבטים שמסתכלים עליי? מה היא עושה לבד? איך היא לא מצאה? מה לא בסדר אצלה? אף אחד לא רוצה אותם איך שהיא נראית. אין מקום למי שאני רוצה להיות. מה אעשה עם משקעי המרירות כמו חול במרק ארטישוק ירושלמי, שאיזה רווק הכין והביא לסעודת שבת? מה אעשה וכל פעם שאני בודדה, הרווקות הזאת ממררת אותי וחוזרת.
מהבחינה הזאת אני חייב לומר שלהתחיל את הספר בהקדשה לבנות שלך, זה כיף. אוקיי, אני אעשה את המסע הזה, אבל אני בטוח, כאילו אני בטוח, הסוף טוב. כאילו.
הסוף טוב.
אז זה כיף להתחיל ככה, זה מרגש גם, אני חושב, כאילו, כשמתחילים את הצעד הראשון הזה, כשאתה יודע.
כשאני יודעת את זה, כן?
כן.
כי זה... זה נותן לזה קונטקסט אחר. כשעבדנו על הספר, אני חשבתי לסיים אותו בפרק שנקרא פה שלא נדע, על כל החרדות ועל הדברים היותר קשים שיש בספר. ואז בכל סרלו, היא העורכת שלי, בכתה כל פעם שעבדנו על החומרים. ואז הבנו שאנחנו צריכות לסיים במתוק.
לא, האמת שבצל האימהות זה הפרק באמת אהוב עליי. הוא גם מצחיק מאוד, אני חושב.
הוא מצחיק מאוד, הוא... כן, כן, יש לו
איזשהו... אתה רוצה לחתוך לשם?
קדימה, אין בעיה, אפשר איזה...
רגע, אבל בכל זאת אני רוצה לדבר רגע על הכאב. כי אני אקריא עכשיו את השיר, אוקיי?
בבקשה.
גם אם לא תחכי, הוא יגיע. אף על פי שיקדים, אין לך מה לעשות. קבלי את חיתוכי הכאב באגן, דמייני שאת מגזרת נייר. המספריים יוצרים בך דוגמה מרהיבה. פרחים והקרבים שאין להם סוף. שושנים מסתרגות בין הכתפיים. את חתוכה כולך, עטרת קוצים. הכאב הזה לא יתמהמה. הוא בא. ועם כל זה. אני אהבתי את ההקבלה של הכאב למשיח. כאילו... חבלי משיח, כאילו, לא יודע, אני לא רוצה להיכנס, אני חושב שאפילו ההדבקה הזאת היא מרגשת מספיק. היא עושה תחושה טובה מספיק, בלי עוד להיכנס לתוך הפילוסופיה, ואני יודע שיש לה גם בת מבית פילוסופי, יש פילוסופיה בספר, ואני חושב שהצמדה הזאת כשלעצמה, אפילו בלי כל הפרשניות והעומק שאפשר לחפור בהם, הם יפים.
תודה.
זה יפה.
תראה, אני חושבת שכבר משהו קורה כשאנחנו מזיזים את הכאב מהשדה של הפסיכולוגיה לשדה של הפילוסופיה. כבר ההסתה הזאת יוצרת משמעות חדשה. כי מה אומרים לך על כאב? כאב זה בראש, זה לא באמת, זה במוח. תגידי שלא כואב לך, זה לא באמת כואב. כלומר, המשפט לא באמת כואב, זה לא כואב לרופא שעושה את הפרוצדורה הזאת והזאת. למטופלת זה סיפור אחר. ורק העברה של זה לשדה אחר מייצרת משמעות אחרת לכאב.
אז... באמת מהספר הזה אפשר ללמוד שהכאב הוא חלק מהמסע, הוא חלק מהתהליך. והתמודדות איתו בעיניים פקוחות היא בעצם אני לא רוצה להשתמש במטאפורות של מלחמה ויציאה לקרב, אבל זה חלק מהמסע בעצם.
וזה חלק גם מהתרופה. אני חושבת שאסתר פלד כותבת בספר שלה להרבות טוב בעולם, ששתי דרכים עיקריות לצאת מהסבל, אני בטוח לא מדייקת, אז מכילה מראש, זה לרצות את מה שיש, ולא לרצות את מה שאין. ואז להגיד לכאב, אוקיי, אתה פה, אתה נמצא פה, אתה חלק מהחיים, אתה גם טוב, כי אתה גם מזהיר אותי, אתה גם יוצר שינוי. אני צריכה לשנות משהו. ויש משהו בקבלה ובהכלה של זה שמאפשר חיים לצד זה.
תראי, אני מרגיש כמעט... נושא שלא קל לדבר עליו, כן? לידות שקטות. מופיע בספר, הוא חלק מה... אני חושב שהוא גם כל כך חולם את הכותרת, דברים שאנחנו לא דברות עליהם, במיוחד אם הם אינם, במיוחד אם הם נעלמו מכדי בכלל להציץ בהם, ולגעת בהם, או לדבר עליהם. הם כל כך נעלמו, שמה יש לדבר עליהם? אבל זה כאב לא קל.
וזה כאב של הרבה נשים, שפעם היה דור שבאמת לא דיברו על זה. לי אומרים, איזה אמיצה את מדברת על זה. אני לא יכולה להבין איך אפשר לא לדבר על זה. כאילו, מה... וזה שאלות. אני לא יודעת מה יקרה כשהם הבנות שלי שאלו אותי כמה הריונות היו לי. זה, הם עוד לא יודעות על זה.
יש לך שיר שמדבר על זה, על המתמטיקה של...
על המתמטיקה שהבת שלי מסבירה לי, שזה התחיל משיחת... עכשיו, הרבה מהשירים פה התחילו משיחות עם הבנות שלי. שאביה יום אחד אמרה לי שהיא רוצה להתחתן בגיל צעיר, כי רוצה שיהיה לה הרבה ילדים כמו סבתא אוסנת, ואמרתי לה, וגם דודה מיטל התחתנה בגיל 28, ויש לה 6 ילדים. ואז אביה אומרת לי, 9 זה יותר מ7, ו7 זה יותר מ6. וכל פעם היא כזה בחדוות גילוי, 6 זה יותר מ5, ו5 זה יותר מ4, ו4 זה יותר מ3, ו3 זה יותר מ2, ו2 זה יותר מ1. ואז היא אומרת, ו1 זה יותר מ0. ואז היא אומרת את זה, ו0 זה יותר מ-1. ואז אמרת לה, כן, נכון, מתמטיקה זה מקסים, הנה, יש פה ציור, בואי נצפה את המיקי מאוס והפייה הזאת. כי לא יכולתי לעמוד במשמעות של השיחה הזאת. שהבת שלי אומרת לי, אמא, יש לך 3 בנות, תשמחי.
כן. וזה נוכח בחייך?
אין או היש. אני בהודיה מלאה. אני באמת בהודיה מלאה על כל אחת... מהבנות שלי, וברוך השם, שלושתן ממלאות אותנו, אבל יש בי צד שאומר, רגע, ואולי אחד מהתינוקות שעבד היה בן, והייתי מגלה מה זה להיות בן. ואני יותר לא אוכל, חליתי בסרטן שנה שעברה, ואני יותר לא אוכל ללדת, או להיכנס להיריון. תודה. ולדעת שזהו, זה מה שיש, ועם זה אני צריכה לשמוח, וזה מה שיש. ויש בזה גם משהו שהוא משחרר. כי זהו, כי זה מה שיש. יש לי 3 בנות, וזה מה שיש לי. ואני במקום של הודיה.
לפני שנעבור אל הכיף והשמחה, מה את רוצה לקרוא? או שאת רוצה כבר לעבור לבצל האימהות, אבל אני אשאיר לך את הבחירה הזאת.
יש שיר שאני מאוד אוהבת, שנסעתי לפני 3 שנים לסן פטרבורג עם משלחת של הבריגדה הרוסית. והיינו בארמיטאז', וזו הייתה פעם שנייה או שלישית שלי בארמיטאז', ופתאום מאוד מאוד בלט לי העודפות, שיש שם המון מוצגים, אחד לגבי השני, במסדרונות, של מוזיאון ישראל, או בכלל המוזיאולוגיה בארץ, הגישה יותר מערבית של ציור אחד על קיר אחד, מרחק 1.5 מטר יהיה משהו נוסף, בארמיטאז', הכל נמצא איזשהו עומס, הייתה לנו הליכה מרתקת ביום שישי בלילה, חזרנו מארוחת שבת, ללכת לראות את הגשרים שנפתחים על הנהר, ודיברנו על זה עם פולי ואליזה, וניסינו להבין מה הסיפור של העומס הזה. בהרמטאז' לפולי ואליזה. חדר עודף, חדר עודף, אין מחסן. תמונות מחזיקות את הקיר ללא מנוחה. איך אפשר לחשוב על עתיד טוב יותר, כשהקיר ממול אינו מותיר מקום לנשימה? איך אורזים חיים שלמים לתוך תיבת עץ וכותבים עליה חיפה? בחיפה פורקים את המחולה, מהמטוס ישר לאשדוד. ובסלון שטיח עבה, שולחן עץ, קורסה, כהה. מדפים עם בובות עץ, תמונות משם, סרוויס, תכף יוגש תי ומשהו ליד. זמן להישאר לבד
השחר כבר עולה. נצעד על חוף כסוף ונגלה זה לא הזמן לחלום רחוק להשתוקק אל העתיד תמיד שקט הכחולים
ברוכים השבים והשבות, ברית מילה, תוכנית שיחות עם משוררים בכאן תרבות, אני שלומי חתוקה מראיינת המשוררת שלומית נעים נאור על ספרה השני, הדברים שאנחנו לא מדברות עליהם. שלומית, אנחנו רוצים בצהל האימהות, דבר קצת על, באמת על הפרק המשעשע, המצחיק והנהדר ביותר בספר. אני קודם כל אגיד, לא הזכרנו, הספר יצא בהוצאת פרדס, בסדרה שעורכת לי ממן, האחת והיחידה. וערכו בעצם גם לי ממן וגם בכל סרלואים, אני זוכר נכון ממה שקראתי.
זה הרכב מנצח שלא מחליפים אותו.
אוקיי.
עכשיו, היה לנו נס. היה לנו נס. היה לי מפגש עריכה עם בכל. ובתחילתו בכל הודיע לי שהיא נורא מצטערת, היא לא תוכל לערוך אותי, כי אין לה זמן, וזה לא השירים שלי, הם נהדרים, אבל אין לה זמן, והיא מאוד עמוסה, והיא לא יכולה לערוך אותי. הלכתי לשירותים, כמעט בכיתי, אמרתי מה אני עושה עכשיו, מה זה אומר, היא לא אוהבת השירים שלי, מה אני עושה עכשיו, אנחנו חברות נפש, זה דבר שהיא פתאום אומרת לי את זה. אז אמרתי לה, שמי בכל, יש לי 7% במחשב, ואין לי מטען, בואי נשב, ורק לשמוע את ההערות שלך. וזה היה נס. 7% האלה החזיקו 3 שעות. אמרתי לה, בכל, את יודעת מה? את לא עורכת אותי. אנחנו נכתוב על הכריכה, לא ערכה, בכל סר לא היא. אז בכל ערכה.
7% שהחזיקו לשנה שלמה.
זה נס חנוכה.
לגמרי. אוקיי, בואי נתחיל באמת להשתעשע עם הפרק.
קדימה.
באמת היפה, המרגש והמצחיק הזה. אז בואי נקרא כמה שירים ואז נקשקש.
לי, ממן, העורכת שלי, עמדה ללדת את ביתה הבכורה, וכתבתי לה מכתב. פצה על האימהות. ללי, להולדת כרמל. את תנשמי עמוק ולרוחב, את תצעקי כפי שלא צעקת מעולם. את תכאבי יותר משחששת. את תגייסי שרירים וכוחות נפש עתיקים. את תעשי כל שביכולתך ותשאגי חיים. זה לא יספיק. את תפארי ותחתכי, אדם ומים וחלב אם דבש, שדיים כבדים נוטפים שעות שינה שעבדו. לא ידעת שככה אפשר לצחוק. את היא ילדה מתחפשת בפורים, מנומנמת בחורף בבית. אינך יודעת עד כמה תהיהי. את הגשר בין הרחם למציאות. פצה לאימהות הנקלפת. שכבה אחר שכבה, בוכה מעדי השמחה והכאב. וכשנתתי ללי את הספר, אז כמובן נתתי לה שני עותקים, אחד לה ואחד לקרמלה.
עד שהיא יקרא שירה, לא שאני מזלזל חמר, כן, אבל... ספרות לוקח להם זמן, אבל שוב, אני מקווה כמה שיותר מוקדם. באמת שיכול להיות עניין של הרגל, וכמו שאני מתרשם מלי, זה יהיה מאוד מוקדם.
קרמל כבר קוראת שירה, גם בטח דרור, ילדים מתורבתים.
אוקיי. שיר שאני מאוד אוהב, אני יכול להקריא אותו, להיות אמא זה מאבק מתמשך.
קדימה.
זה שיר של שלומית כמובן, מישהו פה מתפרץ לשידור עכשיו. להיות אמא זה מאבק מתמשך. בעלות השחר, את עוטפת אותי, מנסה להיכנס לבטן, נזלגת ברכות דבש, מבקשת לראות מאין יצאת. אני מראה לך את הצלקת, ואת מתרגזת, נהפכת לכיפות דבורה, זמזמנית, רעבה כל היום ומשעמם לך. את נאבקת בי, לא רוצה סנדלים, שונאת חינה. את נופלת על צווארי, אני נושקת לך במתיקות השחר, רוצה להראותך שנית, להמשיך לעטוף במתק הדבש, עד שיפחת החיכוך, אולי ימתק המאבק. ובשיר אחר, מדברת על הצלקת, את אומרת לה, את עוד פה. את עוד פה. את רוצה להקריא את השיר הזה? אני חושבים מאוד משלימים אחד את השני. בלי... בבקשה, כן.
נכון שאימהות אף פעם לא ברוכות לבנות שלהן? א', גם אם תזרקי את הצלחת על הרצפה, ומחית תפוחי האדמה תעוף בבית, גם אם תאבדי את תיק האוכל ותקראי בכוונה את המחרוזת, גם אם תשתחי על הרצפה וברגלייך תרקעי כשאת צורחת בקול את שמי וכמעט קורעת ממני את החולצה כשאני ביציאה מהגן, ממהרת אל היום, גם אז אתיר את שערותייך אחת לאחת ואת כעסך אחבק וניגון נשימותייך יקצוב את פעימות ליבי. לעולם לא אברח ממך, כי את עמדי ולוחשת לי, אמא, אני want you, בכל מקום אשר אהיה. את לולאת הצחוק המתפרץ באשר תהיי, לא אלך. בית. וניסיתי. ברחתי לארצות אחרות, לבית מלון, לספרים, ללימודים. ברחתי לבית חולים, ולכאב, ולשמירת הריון, ולידה, וניתוח. ואני מנסה לברוח לטלפון הנייד, מלקבוע לחתור לרופא, מסירוק הכינים, משיעורי הבית. ואני לא יכולה לברוח ממך, כי את עדיין בתוכי. את הכאב שבירך, את בצלקת ההיא. שלושתנו נולדו בניתוחים קיסריים, שזה מאוד נוח. כי הם שאלות, אמא, מאיפה באתי לעולם? ואני ממש יכולה להראות להם בלי יותר מדי מבוכה.
אני גם נבוך עכשיו, אוקיי, אבל זה מצד שני גם מתישהו תגיע השאלה, לא יודע, טוב, בסדר. את האמא, אני לא יודע, את גם רושמת שכל ה... בעצם, את מתחבטת הרבה בגילויי האמת, עד מתי להמתיק, עד מתי תגלי להם את האמת על זה, ואת האמת על זה, ואת האמת על זה, ובינתיים כיף לך ושמח לך.
תראה, הבנות שלי בנות שמחות, אין להם, אין מבחינתן, כאילו, הכל טוב. עכשיו, זו שאלה שבאמת אחת הבנות ששאלה אותי. היא אמרה לי, נכון שאימהות אף פעם לא ברוכות לבנות שלהן? והיא מימה אותי. עכשיו, הרבה שאלות, גם בספר הראשון וגם בספר השני, הם התחילו מתוך שאלות ששאלו אותי, ולא הייתה לי דרך לענות עליהן, והם הידדו בי. ואז אמרתי, בטח, אני אף פעם לא בורחת לך, אבל בתכלס, יש מקומות שהייתי רוצה לברוח. יש רגעים של הורות. תשמע, לבדוק בדיקת קינים, זה לא רגע שיא של הורות.
כן, אבל זה, כן, אבל זה... זו החובה. אני שמעתי על דברים יותר קשים, שמעתי על דברים
כן,
יותר קשים.
יש דברים יותר קשים, אבל כן. אתה יודע, כן. אני באתי להרים, ספר מקליל, מצב רוח טוב הספר הזה.
ו... הכביסה.
הכביסה.
תראי, אני סתם מתעקש על הכביסה, לא רק כי זה משעשע, אני חושב שזה גם מאוד, מאוד מעניין לקרוא על כביסה בספר שירה. באיזשהו מקום אני יכול לראות את אותה פעולה של מכונת כביסה בספר שירה. כי... מבינה שהדברים מתערבלים? כי יש איזו פעולה שקורית, מהרגע שאתה מפעיל את המכונה ואתה מדפיס את הספר, קורית איזושהי פעולה שהיא גם מתארת אותך או...
וזה גם הפעולה שעוברת על הקורא באיזשהו מקום. אני מערבת לו את הרגשות, ואני מקווה שהוא יצא מזה יותר נקי.
כן, כן.
או יותר נקייה.
אז זה משל מאוד יפה, אני מאוד אוהב את המשל של הכביסה. וכמובן, זה גם מטאפורה חזותית צבעונית, מצד אחד, מצד שני גם הררית בלתי נגמרת.
וגם צדק פואטי.
והר, היא נראית כמו הר,
היא נראית כמו הר, כהר כגיגית. כפה עלינו הר כגיגית, זה כביסה, אבל מעבר לזה יש צדק פואטי במכונת כביסה. לוקח לי 5 דקות לאסוף את הכביסה מהבית, לדחוף את זה מכל הבית, לדחוף את זה פנימה, לשים את האבקת כביסה במקום הנכון, לצוק את הנוזל כביסה, ואז היא עובדת 1.5 שעות. כלומר, אני השקעתי 5 דקות והיא 1.5 שעות, וזה, כן. וזה בסדר מבחינתי.
כן, כן. זה... כן, כל עוד זה מכונה, אז אנחנו, כן, עד שהם יפתחו מודעות.
כן, ואז הם... ואז, כן.
ואז הם יצאו למאבק נגדך. סתם, אני צוחק, אני צוחק. אז מה אמרת לבת שלך, אגב? שכחתי לשאול אותך כשהיא אמרה לך את זה.
על הבנות?
כן, על האימהות שלו בורחות.
מה פתאום? אני אף פעם לא אברח ממך, אני תמיד אהיה איתך. גם אם את תשני אצל חברה, אני אהיה איתך. כמה אם אבא ואני ניסה לסוף שבוע, אנחנו עדיין נהיה איתך, אנחנו תמיד נהיה איתך.
אז עכשיו הקבלה אחרת שאלת לי בספר, באמת, הקבלה שהזכרת קודם של אלוהים להורה, ו... מה עם הארץ? מה עם הארץ הזאת שאת חיה בה? שיש לך קשר רגשי מאוד, מאוד גדול אליה, אבל מצד שני גם אכזבה מאוד גדולה. כשאת אומרת, כשראיתי את השיר עם האימהות שלא בורחות, אני חשבתי על שיר אחר שכתבת על הארץ.
על הסיפור הישראלי?
כן.
זה שיר שנכתב בתקופה של השריפות הגדולות שהיו בדרום. ותחושה שהארץ בוערת. ויש בבבא קמא את המשפט הזה של ה... שיש מצב שיש לה משחית רשות להרוג. וכשהוא הורג, הוא לא יכול להבדיק בין צדיק לרשע.
כן, הוא כבר בתנופה שלו.
הוא בתנופה, הוא בשוונג, כן. והוא כאילו כמו באיזה סרט אימה שהרובוט על הורג את כולם. ו...
יש איזה אכזבה בלי קשר למקום שהמדינה הזאת הולכת כאדם מאמין, דתי...
לי...
כי גם החיים המודרניים הם נותנים כל מיני סתירות, את יודעת, זה מבחן לא קל, החיים המודרניים.
תראה, אתמול היה כ"ט בנובמבר, ויש מכתב מפורסם שסבתא שלי כתבה לסבא שלי בכ"ט בנובמבר, על זה שהיא לא יכולה לרקוד ולשמוח, כי בכ"ט בנובמבר ויתרנו על עבר הירדן המזרחי. ואיך אפשר לשמוח שרק חצי חלום מתגשם, שמבטרים על חצי מהארץ. אני מרגישה במובן מסוים שאנחנו לא ראויים
לחצי השני.
למחיר שהדור ההוא שילם. שנעשו פה כל כך הרבה טעויות ועוולות ודברים שאנחנו... עכשיו, אני חושבת שיש המון דימויים בספר דברים על זה שהארץ תקיא אותנו. שאנחנו לא יכולים לנהוג אחד בשני בצורה שהיא לא מוסרית ולא ראויה, והארץ תקיא אותנו. ויש מקומות שאני תוהה, כאילו, עם הקורונה הזה, במובן מסוים, זה...
הקדשת הסאה גם כן?
כאילו, זה משהו פה דפוק לגמרי. דפוק
לגמרי. זה קשה לנו לראות שזה תגובה. זה לא משהו שקם יש מעין. זה תגובה ליחס לחיות, היחס לשתיקה, למה שסין עושה. וכשאנחנו שותקים על מה שהיא עושה שם, אנחנו גם בסוף ניפגע מזה בעצמנו, אם היא לא תגיד בזמן...
וזה מגיפה שפוגעת באורגניזם החברתי. היא פוגעת בחברות. אני חושבת הרבה אנשים החליטו לעבור דירה, לזוז, רק לא להתאפס שוב בסגר באותו המקום. ויש לי אכזבה מהרבה דברים. הייתי רוצה לחיות בחברה שהיא מוסרית יותר, חברה שהיא יותר חומלת, חברה ש... להגיד פחות גזענית, זה לא מספיק נוקב. חברה שרואה את צלם אלוהים בכל אדם, בין אם הוא יהודי או לא יהודי, הוא גבר, הוא אישה, הוא סטרייט, הוא לא סטרייט, זה לא משנה. כאילו, יש צלם אלוהים בכל אדם, גם באדם שחור, גם באישה לסבית, גם באישה פלסטינאית. כולנו נברנו, כולנו שווים. והתחושה הזאת שיש אנשים שמהלכים כאן וחושבים שזה לא כך, ויש פה איזושהי עליונות, כי אנחנו יהודים, אותי זה...
זה פסיכי לגמרי.
זה פסיכי לגמרי, כן. אני גם לא, לא...
זה יהיה בסדר לסיים עם השיר הזה, שלומית?
אין שום בעיה.
אוקיי, אז אני אגיד תודה לנדב אלפרין, העורך שלנו, ולשלומית נעים נאור, שהגיע והנעימה את זמננו.
תודה לך.
את צריכה פתק של, שבגללי את איחרת היום להשכיב את הילדות, שלא יחשבו שאת תכננת את זה?
סיכמתי את זה מראש.
אוקיי.
זה זוג,
אוקיי.
זוגיות שוויונית, אני יכולה לסכם מראש עם הבן זוג אוקיי. שלי על...
כי לפעמים אני משחרר פה פתקים, אני שומעים, תגיד שזה אתה רצית מאוחר בערב, שזה לא אני. טוב. תודה רבה, שלומית.
כיוון שניתנה רשות למשחית לחבל, אינו מבדיל בין צדיק לרשע. בקיץ נגדעו יצא הדקל, ובחגים לא היה מה ליטול. האשמנו את פגימת הירח ואת החדכונית, את הימים שהוחמצו, את שכחת הלילות ויתמות השבת. אבק נחל בגדי החג. עטמנו ליבנו נוכח תמורי האזהרה. המבוגרים נלקחו, כולם. השקרים תרדו את אורנו. לא ידענו אנה נפנה. צעדנו עד קצווי ארץ נושבת. אולי לשם לא הגיע המשחית. כל שנותר הוא הסגול הרועד. דלת אחר דלת נטרקת, והחומה הגובהת בליבנו. ריח הקפה נאסר, ולא הרגשנו איך ניטל הטעם. סרטטנו הון דמיוני. שורת הרווח התעצמה. ניסינו לחסוך בפירורים. ליבנו התרחב בדממה. מה טובה השמש לאורנו? מה נפלא המקום הזה? מה נורא גורלנו? היכן טעינו? כיצד רחקה הארץ? החדשות הרעות זלגו מהתקרה אל תוך סדר היום. ראשית בוטלו החופשות. לאחר מכן נמנענו מקניית בגדים. השטרות דהו. ויתרנו על שימוש בכסף. רכשנו לחם תמורת כפתורים. למחשבים לידים לא היה דורש. הימים חלפו והסכנה לפתח רובצת. הסתפקנו בגופנו. החשמל התייקר. השמש זעפה. סופת האבק מסוריה רמזה לנו שמצפון תיפתח הרעה. ניסינו לייצר תיאולוגיה חדשה. המרנו רעב בדמעות, תרגמנו כוסות פלסטיק לעיתון חדשות טובות, אך גם הוא התפורר לרכילות. ומעל כולנו נגזר האובך. שדות החיטה היו הראשונים. הארטישוקים הסהבו את פריחתם הסגולה, הפנו עורף לגזר הדין. טוב האדמה נמנע מאיתנו, הגבולות הוצטו. לא יכולנו לקבור את מתינו, נגזר עלינו לזכור אותם. ידענו שמי שלא מת, כולל לשנים רבות. נקראנו לנסח את העתיד. כשלנו בהבנת ההווה. לשוננו דממה. ניתנה הרשות לממונה על החבלה.
אני יוצר כל עולמי לך, ענני כי אני אנא צופה כל נסתרים, ענני כי אני בחיים מרורים. אנא קושב כל תפילה, ענני כי אני יושב באפלה.